אוקיי, אז שלום לכולם. שלום ותודה למי ששמע את הפרק הקודם ומצטרף אלינו לפרק הזה. וברוכים הבאים לאנשים שהצטרפו ישר לפרק על סין. היום, כמו שראיתם בתיאור של הפרק, נדבר על סין. לפני שאני מתחיל את הפרק, אני רוצה להעביר נקודה חשובה. והיא שהמטרה היא שנצא עם כמה שיותר ידע רלוונטי להיום. זאת אומרת שהמסורת הסינית היא, אפשר לדבר עליה שעות, כי בת אלפי שנים. אבל אנחנו רוצים להתעסק במה שרלוונטי להיום. לכן אני אדבר בקצרה על ההיסטוריה של סין ועל המורשת שלה, אבל עיקר הנושאים שנעסוק בהם הם מהמאה שנה, אם לא 60-70 שנה האחרונות. אז קדימה, בואו נתחיל. ההיסטוריה של סין התחילה לפני 4,500 שנה, היו התיעודים הראשונים. מלפני 4,500 שנה עד בערך 2,500 לפני הספירה, התקופה נקראה סין העתיקה. בתקופה הזאת הומצא הכתב הסיני, התחילו לראות תיעודים של שלושת הדתות בסין, הקונפוציוניזם, התאואיזם והבודהיזם. בתקופה הזאת סין הייתה מחולקת לשבע מדינות, שמי שייחד אותה הייתה שושלת צ'ין, שמקור המילה סין בעברית היא מהשושלת הזאת, שושלת צ'ין שיחדה את סין, ככה תזכרו את זה. לאחר התקופה של סין העתיקה, החלה התקופה של סין הקיסרית, שהייתה מ-2500 לפני הספירה עד שנת 1900. בתקופה הזאת נבנתה החומה הסינית, הומצא הנייר, סין התפרקה ואוחדה הרבה פעמים בהתאם לשושלת וכמה הקיסר היה חזק באותה תקופה. התקופה הזאת הסתיימה בערך לפני 100 שנה, ב-120 שנה, בסביבות 1900, ואז התחילה תקופה של אי יציבות באזור. סין עברה מ-1900 עד בערך השנה שהיא הוקמה, עד 49, עברה 4 מלחמות. שתי מלחמות סין-יפן, הראשונה והשנייה, ושתי מלחמות עולם שסין הייתה מעורבת בהם ולקחה בהן חלק. ובסוף התקופה הזאת, אחרי 4 מלחמות האלה, היו שני כוחות מרכזיים בסין. בצפון ישבה המפלגה הלאומית הסינית, ובדרום ישבה המפלגה הקומוניסטית. שתי המפלגות האלה התחרו על השליטה בסין אחרי מלחמת העולם השנייה. ב-1949 פרצה מלחמת אזרחים בין שתי המפלגות האלה, ומי שניצחה הייתה המפלגה הקומוניסטית. מפלגה הלאומית הסינית שהפסידה הוגלתה מסין, והקימה מדינה עצמאית משל עצמה, שנקראת היום טייוואן. המפלגה הקומוניסטית שניצחה במלחמת האזרחים, הקימה את הרפובליקה העממית של סין. זה השם הרשמי של סין היום. טיפ קטן, אם המילה עממית או דמוקרטית מופיעה בשם או במצע של מפלגה כלשהי, או מישהו שמדבר על רצון העם כל הזמן או על דמוקרטיה, זה סימן לזה שהוא בדיוק ההפך, זה סימן לדיקטטורה דווקא. המפלגה הקומוניסטית של סין היא המפלגה היחידה בשלטון החד מפלגתי שקיים היום בסין. המשטר הוא משטר שנקרא צנטרליזם דמוקרטי, והוא אומר שיש הכרה בזכות הוויכוח, זאת אומרת, יש עוד מפלגות בפרלמנט בסין, אבל אין להן קול. כלומר, אין להן באמת כוח. מתוך 2,300 חברי פרלמנט שיש בסין, 2,000 מהם הם חברי המפלגה הקומוניסטית. זאת אומרת, שכל החלטה, לא משנה באיזה נושא, מי שנותן את הטון ומי שקובע, בסוף המפלגה הקומוניסטית שיש לה רוב מובהק בפרלמנט. המפלגה הקומוניסטית הסינית העבירה את סין מהפכות של ממש. מהפכות שנויות במחלוקת שכללו פשעים מאוד מאוד חמורים, ואני חושב שזה עיקר הדיון שלנו, וחשוב מאוד שנדבר על זה. והמהפכות האלה מאוד השפיעו על, על סין של היום, ולכן חשוב מאוד שנדע אותה. ב-1962 הוחלט על תוכנית הקפיצה הגדולה. המטרה הייתה להעביר את הכלכלה בסין מכלכלה שנשענת בעיקר על תעשייה מסורתית של עיקרים ועבודת אדמה, לתעשייה יצרנית, למפעלים, לייצור פלדה ופחם. המהפכה הזאת נכשלה לגמרי. עיקרים שעבדו את האדמה וייצרו אוכל, הוכרחו לעבור למכרות פחם ולייצר פלדה. ולא רק שהם לא ידעו לעשות את הדברים האלה, ולא היה להם את המקצועיות המספיקה בשביל זה, הם הפסיקו לעבוד את האדמה והפסיקו לייצר אוכל. המהפכה הזאת הביאה לרעב הכי גדול ולפשע הכי נורא שקרה בסין. בשנה הזאת ובשנים שאחרי, מתו מרעב, לפי הערכות הכי גבוהות, 55 מיליון אנשים, כמעט כמו בכל מלחמת העולם השנייה. ב-1966, 4 שנים לאחר הרעב הגדול, ביצעה המפלגה הקומוניסטית הסינית את המהפכה התרבותית, שמטרתה הייתה לחסל כל יסוד תרבותי, מסורתי וקפיטליסטי בחברה הסינית. הפשע הכי נורא מבחינתי היה מחיקת 3 הדתות בסין. הבודהיזם, הקונפוציאניזם והתאואיזם פשוט נמחקו. נזירים, אנשי דת, או שנרצחו, או שהוכרחו לצאת מהדת שלהם. פרטי אומנות, מורשת סינית, מקדשים נשרפו והושמדו, וכל זה בשביל להפוך את המפלגה הקומוניסטית למוביל הדת הבלעדי במדינה. למשל, קונפוציוס, שהיה אבי הקונפוציאניזם, דיבר על זה שהאדם הוא טוב מטבעו, וקרא להתנהגות מוסרית בין אדם לחברו. זה ממש לא מתיישב עם המניפסט הקומוניסטי, שלא מכיר את המילים האלה בכלל. מוסר וטוב זה לא חלק מהלקסיקון שלו. מבחינת הקומוניזם, האמת נמצאת אך ורק אצל השלטון, שהוא זה שפועל הטוב והמוסרי בשביל הטוב המשותף. או למשל, קונפוציוס אמר שכל טוב הלב מתחיל בכיבוד הורים, והדגיש את חשיבות המשפחה בחיים של אדם. זה גם, זה לא מסתדר עם האידיאולוגיה הקומוניסטית, שאומרת שקודם כל הכלל ואחר כך המשפחה. מפלגה הקומוניסטית פשוט מחקה את המורשת של קונפוציוס ופרקה את קהילת המאמינים שלו, כדי להבטיח שלא יישאר שריד לכל ביטוי שנמצא בסתירה לאידיאולוגיה הקומוניסטית הסינית. בשנים שאחרי המהפכה התרבותית, סין דווקא למדה מהטעויות והצליחה להשתקם. היא דאגה קודם כל לאוכל העם, ורק אחר כך חשבה לפיתוח טכנולוגיות. אבל אחרי הרעב נוצרה בעיה חדשה, שהטרידה מאוד את המנהיגים במפלגה הקומוניסטית, והיא הייתה הגידול הטבעי בסין. בשנים האלה בכל שנה נוספו 20 מיליון אזרחים סינים למדינה, והמנהיגים שהיו בטראומה קשה מהרעב והמוות ההמוני הזה, פחדו שהוא יקרה עוד פעם. ובשביל להתמודד עם הגידול הטבעי המהיר, ב-1980 החליטה הממשלה הסינית על מדיניות הילד היחיד, שאומרת שכל משפחה, כל זוג הורים, מותר לו להביא ילד אחד לעולם. לא משנה בן או בת, ילד אחד. וכשמתערבים במשהו מאוד טבעי כמו ילודה, צריך לצפות לתוצאות הרסניות מאוד. רוב המשפחות הסיניות העדיפו ללדת בן, והם כל כך העדיפו את זה, שהם אפילו היו מוכנים להפיל כמה פעמים עוברים של בנות בשביל זה. צריך להבין, הבן הסיני הוא זה שלוקח את ההורים שלו אחרי שהם מתבגרים ומטפל בהם. זאת אומרת שההורים ירצו ללדת בן בשביל שהם ידעו שיש מי שיטפל בהם כשהם יתבגרו. בנוסף, בנים הם אלה שעובדים את האדמה, אז בכפרים הייתה עדיפות לזכרים. וגם העניין של שם המשפחה, מי שממשיך את שם המשפחה הוא בן, ואם יש רק בת אחת במשפחה, שם המשפחה לא ימשיך לדור הבא. מעבר לכמות ההפעלות הלא הגיונית שהייתה בתקופה הזאת, נוצרה היום בעיה. היום יש 30 מיליון רווקים סינים בנים בגיל הנישואים ללא בת זוג. המדיניות הזאת נמשכה עד 2015, למרות ש... עד היום יש מחוזות בסין שמתגאים בזה שהם ממשיכים את מדיניות הילד היחיד. וזאת גם הסיבה שהודו תעבור את סין בשנה הבאה בתור המדינה המאוכלסת בעולם. המפלגה הקומוניסטית הסינית, אמנם יש לה בדגל את הפטיש והמגל, והיא מתגעה בכך שהיא קומוניסטית, אבל הקומוניזם אומר שאמצעי ההון ואמצעי הייצור, כולם הם בבעלות המדינה, כדי להביא שוויון מוחלט בין האזרחים. בסין היום זה לא ככה. יש היום בסין תאגידי ענק ששייכים לידיים פרטיות, והפערים הכלכליים בין העירוניים לכפריים הם גדולים מאוד. כלכלה הסינית צמחה לאין שיעור ב-40 שנה האחרונות. המערב ראה בסין כוח עבודה זול, והכלכלה בסין התפתחה בהתאם, כי זה כבר כמה שנים שהתמ"ג בסין הוא הגבוה ביותר בעולם. הסינים ניצלו בעצם את ההגעה של החברות המערביות כדי להעתיק את הטכנולוגיות שלהם, והחלו ממש להתחרות בהם. סין היום נמצאת בצומת דרכים. המערב כבר לא כל כך יכול להעסיק את הפועלים הסינים במחיר נמוך, בגלל העלייה באיכות החיים. והיציאה הזאת של המערב היא קריטית בשביל הסינים. יש סיכוי שסין תיאלץ לחשב מסלול מחדש ולהתחיל להמציא טכנולוגיות בעצמה, טכנולוגיות שעד עכשיו היא הייתה רגילה להעתיק אותן. וגם העולם המערבי נמצא בצומת דרכים הזאת. סין היא כבר לא האופציה הכי זולה ליצור, וכשהאופציה הזאת יורדת מהמדף, העולם המערבי יצטרך למצוא לו מפעל אחר במקום אחר בעולם. לסין יש מערכת יחסים מאוד מורכבת עם העולם המערבי ועם העולם בכלל. היו הרבה שנים של ניתוק מוחלט וחוסר אמונה בעולם המערבי. לעומת זאת, היו הרבה שנים של שיתוף פעולה כלכלי ומדיני, ואין לדעת לאן סין תלך בשנים הבאות. אוקיי, אז זה כל מה שהיה לי להגיד לכם על סין. אני מקווה שלמדתם הרבה, כי אני למדתי הרבה. ולקראת הפרק הבא אני מציע לכם להיכנס לפייסבוק שלנו, להציע רעיונות, לדבר איתי. וזהו, נתראה בפרק הבא. ביי ביי.